ערב טוב לצופים, ערב טוב לרב אורי שרקי.
ערב טוב ומבורך, שלום.
יש לנו פעמיים כיתוב, שתי
פרשיות.
יפה, תזריע ומצורע.
אכן.
שעוסקות לכאורה בנושאים הכי אינטימיים, הכי, לפעמים אפילו קשים לעיכול ולא נעימים, אבל אנחנו ננסה למצוא משמעויות את המשמעויות.
שם יש הכי הרבה חיים.
הכי הרבה חיים. אז בואו נתחיל בלידה באמת. לידה, לכאורה האירוע הכי משמח שיש לאדם, המיצוי, הבריאה באמצעות האדם. ודווקא על הלידה, אנחנו אומרים שיש טומאה לאחר לידה. עכשיו אני אוסיף רגע, אני אעשה עוד שאלה. אנחנו יודעים שטומאה, הפירוש, טומאה זה מוות, וטהור זה חיים. אז לכאורה דווקא לידה, הכל חיים.
בדיוק, זה מה שמראה את הנפלא שיש בלידה. אנחנו מתייחסים מאוד מאוד ברצינות לעובדה שאישה נמצאת בהיריון. כשהיא בהיריון, זאת השמחה הגדולה, אנחנו רואים את העתיד מתהלך לפנינו ממש. ויש כאן ריבוי עצום של חיים בתוך רחמה. כאשר החיים האלה עוזבים אותה, העתיד מפסיק להיות אצלה. העתיד נמצא עכשיו בעריסה. היא שייכת מבחינה מסוימת כבר אל העבר. החיים עזבו אותה. ויש אפילו קצת אולי קשר פסיכואנליטי למשבר, הדיכאון שאחרי הלידה, שעד עכשיו האם הייתה מרכז העולם, ועכשיו המרכז נמצא מחוץ לה. דווקא הצלחת מאווייה הפך אותה לפסה, היא שייכת עכשיו לעבר.
אתה אומר משהו מעניין, בעצם בכל לידה יש מוות קטן, מוות אצל האישה. זאת אומרת, ברגע שהיא יולדת, אז אצלה, בגלל שאין וקום בטבע, אז היא עוברת למצב של מוות?
בדיוק. זאת אומרת שיש אפילו, חזל אומרים, מדוע היא צריכה להביא חטאת? קורבן חטאת זה על חטא, הרי זה לא חטא ללדת. בפרשנות הנוצרית אפשר להבין, כן. להיוולד זה חטא.
כי זה החטא הקדמון.
כן, אבל בישראל, פרו ורבו זה המצווה הראשונה, אין לך דבר יותר קדוש ויותר ניסה מאשר ההולדה. אלא שיש, איך אומרים חזל, היא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה. כלומר, דווקא הצלחת מאווייה גורם לה איזשהו דיכאון. עכשיו מרכז החיים כבר נמצא בדור הבא. ולכן יש איזשהו קושי מנטלי לקבל את העובדה שאני יולדת. אז משהו מזה מתגנב לתוך הנפש של היולדת.
אז אוקיי, אז אני מבין שאת העניין עם המוות, קשה לי העניין שרק האישה סובלת מה... היא צריכה להקריב. הגבר, שוב, הוא המזריע, הוא עומד מהצד,
הוא עומד בצד, הוא קשה לך כגבר.
לא, קשה לי גם לנך כאדם מודרני להסתכל על זה.
אדרבה, כלומר, זה אפליה לגבר. אנחנו לא נותנים לו הזדמנות להיכנס אל הקודש בעקבות הלידה. האישה הולכת אל בית המקדש, היא מביאה חטאת, מביאה גם קורבן עולה, היא באה להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהיא עברה, בסופו של דבר. הגבר, שהיה רק בגרמה, הגורם להולדה, הוא בעצם מושם בצד. יש פה אפליה
לטובת האישה.
בוודאי.
ובאיזשהו כן. מקום, אני אומר, זה סוגר את המעגל עם מצוות שהזמן גרמה. הרי נשים פטורות מהם. למה נשים פטורות מהם? תבוא תגיד מה, בגלל שהן פחות ראויות מהגבר, אלא שלנשים הזמן הוא בתוכן.
כלומר, הייתי אומר אפילו יותר זה. אם אתה תסתכל בספר בראשית, אתה תראה שאם אנחנו מדייקים בפסוקים ולא נעשה את זה עכשיו, רואים שמי שגורש זה האיש. והאישה בעצם נשארה בגן עדן מבחינה מסוימת. זאת אומרת, אישה איננה כל כך שייכת מבחינת הווייתה כאישה לזרימה של הזמן של העולם
בגלל
הזה.
בגלל שיש בה את הבריאה, את כוחות הבריאה.
היא שייכת אל הנצח.
בגלל הבריאה? בגלל היכולת שלה לברוא?
היא היכולת של ההולדה. מי שמוליד, אז הוא תמיד מעל הנולד. כלומר, היא בסופו של דבר נמצאת במעגל יותר עליון.
ואז היא לא צריכה את האזכורים של מצוות שהזמן גרם.
אגב, אם תשים לב גם, עד כדי כך, מחשיבים את החיים הנשיים, שהטומאה, כשהיא יולדת בת, כפולה מכאשר היא יולדת זכר.
הנה, אז אני...
זה בדיוק העניין.
אז פה תן לי להתעכב. אני פה לא כל כך מבין את זה. אני יכול להבין מה שאמרת לגבי הרישה. אוקיי, נולד ילד, טומאה בגלל המוות שחווה את המוות. אבל רגע, אבל למה הולדת בן, למה הולדת בת גוררת
טומאה כפולה? פשוט מאוד. הרי עוצמת, הרי הטומאה היא פונקציה של עוצמת החיים שעזבה. הרי עוצמת החיים של הבת שנמצאת בקרבה היא פי שניים גדולה, כי גם הבת עתידה ללדת. זאת אומרת שהאובדן של החיים מגופה של האישה הוא כפול בבת מאשר בבן.
אבל הנה, בכל התרבויות, כולל בתרבות העברית, כולם מחכים לבן זכר. ואני לא מדבר גם על נושאים מאוחרים יותר, כמו מוער ונישואים, שבהן בעצם זה כביכול הבת היא עול על על המשפחה.
כלומר...
למרות שמה שאתה, מה שאנחנו אומרים, הבת היא החיים.
כלומר, שיש איזושהי נטייה אצל הגברים לרצות שיהיה להם בן, שימשיך איתם, בוודאי. כי הדבר הזה הוא ביטוי לרצון לשנות משהו בעולם. הזכרים הם יותר אקטיביים באופן גלוי על כל פנים, לעומת הנקבות שהן פועלות באופן סמוי. ולכן, כיוון שאנחנו בעולם הולך ומתפתח, יש איזושהי ציפייה למצוא בתוך המשפחה, להביא למשפחה, עוד מישהו שבאופן גלוי יהיה אקטיבי.
אבל מבחינת האמת של הדברים, מה שאתה אומר, הבת היא היחידה, אם יש לך משפחה, רק שהבאת רק בנים לעולם, אין, אתה לא הבאת את האפשרות לייצר חיים חדשים.
בוודאי, בוודאי.
רק בת יכולה לייצר חיים חדשים. יותר מזה,
איך אומר הכתוב? כאיש אשר עמו תנחמנו. כן, אנוכי אנחמכם. זאת אומרת שבסופו של דבר, בעומק העומקים, הזהות הנשית היא עליונה יותר. באופן גלוי, בהיסטוריה האנושית, אנחנו רואים שגברים הם אלה שניהלו בגלוי את הפוליטיקה ואת מהלכי החברה. אבל באופן סמוי,
אם היינו יושבים עכשיו עם בטי פרידן, או עם אחת הסופרזיסטיות הראשונות, או הפמיניסטיות, זאת אומרת, הם היו באות ואומרות, הנה ההוכחה לדת בת, תומה כפולה, אתה אומר, להפך, זה
אבל זה גם ההוכחה נגדן. זאת אומרת שבסופו של דבר, אין פה לא שוויון ולא זהות בין גברים לנשים.
כן.
יש שונות של הזהות וכבוד לשונות הזאת.
כן, אבל אין פה נחיתות של האישה. עצם העובדה שהאם
תפלה. אדרבה, זה מראה על עוצמת החיים.
עוצמת החיים של...
שעבדה.
טוב, עכשיו אנחנו עוברים מנושא הלידה, אם כן יש לך עוד משהו להוסיף בנושא של הלידה, לנושא נגעי אור, שכביכול. מה הקשר בין עבירה, בין אבון, בין חטא, לפצעים על האור? בין פזוריאזיס ל...
כן, אתה יודע שהיהדות היא מונותאיסטית, כלומר, איננה ספיריטואליסטית, כלומר, איננה רוחנית בלבד, ולא גם לא מטריאליסטית חומרנית בלבד. היהדות מדברת על אחדות, כלומר, האדם, הגוף שלו, נשמתו, נפשו, רוחו, כל איזה, בעצם מהווה הוויה אחת.
תפיסה הוליסטית, אגב, כמו במזרח.
כמו במזרח, בדיוק. זאת אומרת שאם יש לאדם איזשהו קושי במגע שלו עם העולם החיצון, זה גם בא לידי ביטוי במה שמהווה המגע החיצון של הגוף שלו עם העולם החיצון.
אגב, אנחנו יודעים את זה, למשל שיש אסתמה של האור וכל מיני...
לא, יש השפעה פסיכוסומטית.
פסיכוסומטית.
אבל זה כאן ביטוי לכך שהאדם נגוע במערכת היחסים שלו אל העולם שמחוץ לו. וזה יכול להיות על ידי לשון הרע, כמפורסם שנגעים בהם לשון הרע, אבל זה גם יכול לבוא כאשר האדם נפגש עם מציאות שהיא גבוהה ממנו. למשל, כשעוזיהו מלך יהודה נכנס אל הקודש, כי הוא רצה לשמש שם ככהן גדול, אמרו לו הכהנים, רגע, זה לא שלך, אנחנו כהנים, אתה מלך. בכל זאת נכנס ונצטרה, הצרת זרחה במצחו. הדבר הזה בא לומר שכאשר אתה נפגש עם משהו שהוא מעבר ליכולת ההכלה שלך, יש איזו פגיעה בשטח הפנים של המגע שלך עם החוץ.
ובכל זאת, איך אנחנו, איך זה נולד, הנושא הזה, איך באמת שאדם עובר, נגיד, לעבירה של לשון הרע ומקבל את את הפצע הזה? למה זה דווקא בא במובן הזה, במובן של פצעים גופניים, שזה דבר מגעיל, אני הייתי אומר, סליחה על לשון הביטוי, לא אסתטי, לא נעים. לא פגיעה, נגיד, פנימי.
כן, נפשו איננה יפה, אז ודאי גם גופו לא יפה.
כן.
אתה יודע, היום אנחנו אומרים שלא כל מה שאמת הוא יפה, לא כל מה שיפה הוא אמת. אבל זה בעולמנו אנו, עולם מדורדר אחרי סילוק השכינה. אבל יש להניח שבימי קדם, כאשר הייתה נוכחות גלויה של האלוהות אל בני האדם, אז הייתה התאמה בין הפנים לבין החוץ. למשל, תראה איך שהתורה מדגישה שאימותינו היו יפות. בשביל מה להדגיש את זה? כנראה רצו להדגיש גם שהם היו צדיקות באמת. כלומר, מי שבאמת יפה מבפנים, כלומר, מבחינה מוסרית, הדבר הזה מוכרח לבוא לידי ביטוי חיצוני, ביופי האסתטי שלו. אנחנו היום בעולם שבו הדברים האלה אינם מקבילים בהכרח. אבל בוודאי שבאופן אידיאלי...
שלא חס וחלילה נחשוד באנשים שנוסעים לים המלח שהם כולם חטאו בלשון הרע.
כן, אבל ייתכן מאוד שבמקדם הדבר הזה היה גלוי. אכן, כן, חטא בלשון הרע. אלא שאנחנו היום לא דנים דיני נגעים. בגלל שאנחנו בעולם מדורדר, אנחנו בנגזרת של העולם האמיתי. נגזרת של הנגזרת אולי, אפילו הייתי אומר.
ובעצם היום הכללים הללו לא חלים. זאת אומרת, זה...
לדעת רוב הפוסקים היום אין לנו דיני צרת. אגב, גם הצרת התנכית אינה קיימת. אינה קיימת יותר. יש הרבה מחלות שדומות, אבל עצם המחלה הזאת, הדבר הזה נעלם מן העולם.
אז בואו נעשה בסקירה קטנה על הצרת העור, צרת הבגד, צרת הראש, הזקן.
כן, אם תשים לב גם, האופן שבו התורה מתארת את את הנגעים, היא מתארת את זה באופן הדרגתי, כאילו שרוצים לספר לנו על האפשרות של הדרגה בהידרדרות המוסרית של האדם. בהתחלה האדם נקרא אדם. אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרעת. מתחילים בזה שהוא אדם, והנגע הוא משני. כי האדם הוא לכתחילה טוב, אבל אחר כך בצרת נושנת, במקרה השני, כתוב נגע צרעת כי יהיה באדם. כלומר, המרכז הופך להיות הנגע, האדם מתחיל להיות משני.
האדם הוא הנשא של הצרעת.
בדיוק. בגלל זה מדובר באדם ששונה באיוולתו. אם תמשיך אחר כך עוד שני מקרים, כבר על המחיה ועל השכין שנרפא, שבו יש צרעת, כבר לא מופיע השם אדם בכלל. כבר יהיה נגע בשר, כן? ובשר כי יהיה באורו נגע צרעת. וגם הצבע משתנה. בהתחלה זה לבן. לבן זה צבע בכל זאת של טהרה. אחר כך נהיה אדם, לבן, או לבן אדם דם. קצת מידת הדין מתחילה להיות מתוחה. כן. אחר כך כשאתה רואה ש... אבל כל זה עדיין באדם בתור בעל דמיון. אדם מלשון דמיון. כאשר האדם מתחיל לפגוע גם באינטלקט, זה כבר בראש או בזקן, אז כבר זה נקרא נתק. נתק, כוונה שהאדם מנותק, הוא מנותק מן האמת. ואז יש לך בהתחלה, הוא נקרא איש או אישה, אחר כך עוד פעם איש או אישה, אחר כך נקרא ואיש. הוא איבד את החלק החווייתי שלו. עד כדי כך שבסוף הצרת מגיעה גם אל הבגדים. ואם תשים לב, יש ביטוי, הייתי אומר אפילו אירוני של התורה, בצרת הבגדים. התורה אומרת, נגע הצרת הוא בגבחתו או בפדחתו. כלומר, מתייחסים אל הבגד כאילו שהוא ראש של בן אדם. כלומר, כבר אין הבדל בין החפצים שאתה לובש לבין המוח שלך. וזה בעצם מראה על ההידרדרות היותר קשה. כאשר האדם איבד את האישיות שלו ונהיה בסופו של דבר רק איזה אובייקט.
אובייקט שהצרת מורכבת עליו. עכשיו, הצרת התנכית, הצרת המקראית, הנגיעי הרוע האלה, הם דברים מאגיים, ברור, או מיסטיים, כלומר...
בעלי אופי מאגי, בוודאי.
כן, צריך לומר. עכשיו, התהליך הריפוי שלהם, הוא גם כן נדמה, אתה יודע, מישהו יבוא מהצד, שלא מכיר את התנכית, יגיד, רגע, מה זה הממבו ג'מבו הזה, כל הציפור, ארז, תולעת, עושים איזה קסמים, אבא קדברה, מה קורה פה?
זה מזכיר לי בשני עניינים קשים באמת, שכבר חזל אמרו שהם קשים להבנה אינטלקטואלית, וזה סעיר המשתלח ופרה אדומה. הרי בשניהם אתה מוצא, למשל פרה אדומה, אתה מוצא עץ ארז ושנית עולעת, וכאן אתה רואה גם שמשלחים את הציפור החיה על פני השדה, כמו שמשלחים את השעיר לעזאזל. כלומר, עושים בעצם בקטן, בבית הפרטי של אותו מצורע, עושים לו יום הכיפורים וטהרה מטומאת מת. זה בעצם מה שרוצים להגיד לו. אתה צריך להיטהר מן הטומאה של הטבע שדווקא בך, ואתה גם צריך לכפר על עוונותיך. אז עושים לך יום הכיפורים מיני כזה, בשבילך בבית.
אז זה בעצם ריטואל, כן. עושים לו, אבל זה כן, זה סוג של ריטואל מגי,
שבו יש...
הוא סבלי, או שיש באמת, שוב, מהמבט של בני המאה ה-21, ויהודים מאמינים, אבל אתה יודע, שלא מתביישים מאינטלקטואליות, אבל אומר, רגע, מה העניין פה עם הציפור והזה? הם כשלעצמם, או שיש בהם איזשהו סמל עבור האדם?
אני חושב שאם היית רואה את הטקס, או כל אחד מאיתנו שרואה את הטקס, שבו מתארים עם הציפורים, זה היה יוצר אצלך איזה טראומה, איזה שוק. כן? ויתכן מאוד שזה השוק הזה שאתה רצת לייצר. איזה מין קטרזיס.
עבור האדם.
עבור האדם, איזה מין טהרות שבה פתאום הנפש שלו עוברת מהפכה. מתוך המפגש עם בעל החיים השחוט, והעץ, הארז ושני תולעת, וזה מזכיר לו מי הוא באמת. הוא לא יותר מציפור שחוטה. הוא אומנם יכול להיות ארז, אבל הוא גם שני תולעת. הוא אזוב, קטן. עכשיו, תגיד שזה רק בשביל האדם, זה רציונליזציה.
כן.
ייתכן ללכת בדרך כזאת. אני יותר מושפע מהגישה של המקובלים, שמדגישה את זה שיש איזה מין סולידריות, הדדיות בין האדם לבין העולם הטבעי. אם יש פגם באדם, הפגם הזה בהכרח בא לידי ביטוי גם בעולם הטבעי, ואז צריך לתקן את כל מערכת החיים של האדם, לא רק את הדיבור שלו ואת היחסים שלו עם החברה, אלא גם צריך לתקן משהו בעולם החי, הציפורים, בעולם הצומח, העץ ארז והאזוב וכדומה.
זאת אומרת, האדם, כי לפעמים נראה שתהליך הטהרה הזה הוא בעצם מנותק מן החטא. החטא הוא עניין רוחני. החטא, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אדם שנגיד דיבר לשון הרע. עשה, פגע באדם אחר, והפגיעה הגדולה היא פגיעה רוחנית, היא לא פגיעה פיזית, היא לא פגיעה של ממון, של נזיקין, היא פגיעה נפשית. ואז אתה אומר, אז מה, כן, אז למה לגלח ולשחוט כבשים ותורים וכל ההליך הזה, ואין בעצם תהליך של ריפוי רוחני, כלומר משהו שהאדם בינו לבין בין האדם שהוא פגע בו.
טוב, חייבים לעשות פה הבחנה בין שני פגמים שהחטא עושה, ומילא גם שני תיקונים שיש לעשות. יש לנו תשובה, ויש לנו גם כפרה. מה שאתה מדבר עליו, התיקון הרוחני, ולבקש סליחה ממישהו פגע בו, כל הדברים האלה שייכים לדבר שאנחנו מכירים אותו בימים נוראים, והוא תהליך חזרה בתשובה. אדם חטא, הוא צריך לשוב. אבל הוא צריך לשוב אל מה?
אז למה אין פה את ההוראות של התשובה? למה פה בעיקרה נותנים לי רק את ההוראות של הדבר החיצוני, של באמת...
כי התשובה כבר נאמרה בפרשת ויקרא, והתוודו את חטאתם אשר חטאו. זאת אומרת, בפרשת החטאת, כבר התורה אומרת שצריך לעשות וידוי, וידוי ודאי שהוא ביטוי של שינוי בנפש. וכאן אנחנו מדברים על השלב השני, הכפרה. הכפרה עניינה לתקן את הפגם לא שהאדם עשה לעצמו, אלא הפגם שהאדם עשה בקוסמוס. יש איזו הפרה של האיזון הקוסמולוגי. יש כללים של מיוחדים של האיזון.
ועדיין אני מקשיב, אני אומר, עדיין בנושא של ההתוודות ושל התהליך הריפוי הרוחני, הוא קצר יחסית בתוך הטקסט.
כן, מובן מאליו.
המקרה, למובן מאליו, למה? לא היינו צריכים יותר, נניח, הוראות על ריפוי רוחני. ופה, זאת אומרת, נדמה לי שיש פה משהו יותר, יכול להיות שבאמת לכיוון המקובלים, מה שאתה אומר, שיש פה... של התהליך עצמו, של עצמו, זה לא רק רציון.
למרבה הפלא, דווקא, למי זה מפריע כל הדברים האלה? דווקא ליהודים, כמוך למשל.
כן.
זאת אומרת שבסופו של דבר, התורה הצליחה לגרום לך, לרצות לתת דגש על התשובה. כלומר, דווקא הריבוי ההוראות, הפולחניות, המיסטיות או מגיות, איך שלא תקרא לזה, זה דווקא בנפש היהודית מהדהד באופן של רתיעה. הרי מה עם התשובה שלי? אולי זאת הכוונה הפדגוגית של הטקסט. זאת אומרת, לגרום לך לשאול את עצמך, אבל איפה העיקר?
אז כמעט אתה מתחבר לרמב״ם על הקורבנות, כאילו ליצור אצל אותו אדם, אצל אותו אדם באמת את ההתעוררות דרך ה...
כלומר, עד רבה, אם אתה כל הזמן אומר במפורש מה התהליך הנפשי שאדם צריך לעבור, אז אתה עלול לפספס את זה. כלומר, אם אתה כל הזמן אומר, תהיה רגוע, תהיה רגוע, תהיה רגוע, אתה לא תהיה רגוע. אבל אם, למשל, אני אתן לך עכשיו איזה כוס קפה, אני יושב אותך על כיסא נעים וכו', אני אשים לך קצת מוזיקה, אז פתאום תהיה רגוע.
כלומר, לתת את המתודה, לתת את ה...
את המסגרת, בוודאי.
זאת אומרת, יכול להיות שדווקא באמצעות הפרטנות, ההגשמה של תהליך הכפרה, שנראה לי לפעמים, אתה יודע, סטרחת שאני אומר, להבדיל אלף עובדי הבדלות, כמו איזה וודו שעושים ומוצאים וזה, דווקא באמצעות זה, דווקא באמצעות המעשה, אתה מצליח גם להבין...
בוודאי, להגיע לתוכן הפנימי, בוודאי.
כמו, סלח לי שוב על השטחיות, אבל שאומרים, למשל, תחייך, תקום בבוקר, תחייך, תסתכל על העולם
בצורה אופטימית. כן, אני חושב שמי שדווקא קידם אותנו מאוד בזה, זה פרויד והפסיכואנליזה, שדיברו על זה שאדם חושב בשפה של סמלים. כלומר, הסמלים הם חלק אינטגרלי של הנפש. אם אתה מסלק מן האדם את עולם הסמלים, אתה סילקת גם את האנושיות שלו.
ואנחנו כל הזמן חוזרים לעניין של הגשמיות מול הרוחניות. זאת אומרת, פתאום ספר שמות מהדהד לי, וסיפור עגל הזהב וכולי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, האדם כן צריך, האדם, בניגוד לתפיסה של היהדות כמונותאיזם, מופשט וטהור, והוא כזה.
ספיריטואליסטי.
היא לא, אלא, כן. ביהדות אין בעיה של הבעיה הפסיכופיזית, של הבדל בין...
אדרבה, יש מוניזם, יש מכתחילה, הנחה שאין הבדל. ולכן, אדם הוא הנפש.
וכדי להגיע לרוח, אתה צריך לעבור דרך הבשר.
ודאי.
ולא, אי אפשר לוותר עליו, אי אפשר להגיד, אוקיי, את הבשר הזה הוא טמא, הוא מגעיל, אני מעליו. כמו בדת שיוצאת מתוך היד.
בוודאי.
עכשיו, אבל בכל זאת אני שואל, תראה, אנחנו יושבים, פותחים ספר תורה, אנחנו לומדים אותו, תראה איזה דברים אינטימיים, כלומר, זה כמעט, זה כמעט מביך, זאת אומרת, יש, רוב הרבנים היום לא היו כותבים כאלה טקסטים בספרים שלהם, כמו שכתוב בספר כן, ויקרא.
החדות, הבוטות כן. של הדיבורים של התורה, הלכות נידה.
זה לא צריך, לא צריך פה אופניות, כאילו, לשמור על...
עד רבה, הרי יש בתוך הנפש כוחות אפלים, איזה מחוזות שאנחנו לא רוצים לעורר אותם, לא רוצים לפחוש בהם. אבל דווקא בזה שאנחנו מזניחים אותם, אז אחר כך אנחנו צריכים ללכת לפסיכולוג כדי לטפל בהם, כי הם מעלים צחנה. אז אדרבה, מה שהתורה עושה, היא יורדת עד העומק, העומקים של החיים היותר אינטימיים, היותר פרטיים, ושמה היא מטהרת את זה, היא נותנת קדושה, היא נותנת הוראות, כיצד האדם חי את חיי האישות שלו, איך האדם מעכל את מה שהוא אוכל, איך האדם מתנהג.
יש, זאת אומרת, התורה רואה משמעות באמת ברוחנית, נניח לנידה, זאת אומרת, מעבר למה שאנחנו יודעים על טהור.
מי לא רואה בזה? זאת אומרת, כל אדם שחי חיי אישות, וכל וחומר מדובר, אם מדובר באישה, המחזור אדם, הווסת וכדומה, הדברים האלה הם משמעותיים ביותר עבור. הם חלק אינטגרלי גם של התת מודע העמוק, אבל גם של חלק גדול מאוד מהמודע. חלק מאוד, מאוד גדול של המהלכים של החיים שלנו מודרכים על ידי עניינים הקשורים למיניות וכדומה. דווקא ההתעלמות היא סוג של סירוס של נפש האדם.
אבל אז אוקיי, אז נניח היו באים ומדברים, אז למה לא באמת אומרים לנו, תשמעו, הנידה, אז היה מתחיל ככה, תארה זה קשור בחיים, תומעה זה קשור במוות. היו מעלים, הרי כל זה אנחנו לומדים מתוך הסאבטקסט, אנחנו מפרשים. ובנידה, האישה, התורה הייתה אומרת, בנידה, האישה חובה את מחזור החיים, את החיים ואת המוות, ולכן מתוך איזשהו דבר גדול היא מגיעה למוות, לסוף, ולכן יש את העניין של הטומאה ושל הטבילה. למה אין את ההסבר כבר בתוך הדברי התורה?
אתה מניח שהתורה שבכתב היא השורש של כל הידיעות שיש בעם ישראל בתחום הרוחני. אבל ההפך הוא האמת. זאת אומרת שהכל מתחיל מהתורה שבעל פה. התורה ניתנה לזה אומה חיה וקיימת, שחוויית החיים עם משה רבנו ועם האבות הייתה ידועה. על גבי זה התורה נותנת הוראות ספציפיות. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, בסעודת שבת צריך להקפיד שעל השולחן יהיה כך וכך. אבל אני לא צריך להגיד לך שיש סעודת שבת. הדבר הזה הוא ידוע ומובן מאליו. אם אני אתחיל להגיד לך, קוראים לך הראל, ואתה גר במקום פלוני, זה סימן שאתה עברת מחלה של שכחה גדולה. זאת אומרת, אדרבה, התורה העדיפה להשאיר כמובן מאליו, כהנחה מובלעת, את היסודות היותר חשובים. גם תשים לב שאין בעברית המקראית בשום מקום מושגים מופשטים. מושגים מופשטים שייכים למסורת של הפילוסופיה היוונית. התורה מדברת על עוצמת החיים עצמם.
על הדברים הקונקרטיים. מתוך הקונקרטי אתה למד את המופשט, ולא מתוך המופשט אתה יכול...
הייתי אומר, הוא מרוכז שם הרבה יותר מאשר על ידי איזו הסברה סימבולית. כי אם לא, אז היה צריך לעשות ככה, כמו לפני כל טקס. מוריי ורבותיי, אנחנו הולכים לערוך טקס פלוני שמשמעותו כך וכך.
אין את
זה. אז אם אתה צריך לדבר, אז כבר הטקס מיותר.
עכשיו... אבל באמת, אתה יודע, זה שייך באמת לתחום הבלבול הגדול מאוד שיש בתוך ציבורים רבים, במיוחד בציבור שלא, הציבור הלא דתי, אבל גם בציבור הדתי, את ההבנה של טומאה וטהרה, ואני מניח שגם בתוך, כמובן יש גישה, אתה יודע, הפרשנויות הן מרובות, אבל עדיין, במובן המסוים, זאת אומרת, אפשר לומר, בגדול, טומאה זה מוות, טהרה זה חיים.
בוודאי.
ומתוך זה אנחנו יודעים שדת ישראל היא דת של החיים. היא לא דת של מרטיריות, היא לא דת של שמקדשת את המוות כמו דתות אחרות. זאת אומרת, יש פה אמירה משמעותית ביותר לגבי עם ישראל. אומר לה, תחיו את החיים, אל תקדשו את המוות.
ולכן יש גם קדושה בחיים, ולכן גם העניינים, אפילו היותר אינטימיים, היותר קצת מלוכלכים נאמר, הם נושאי משמעות אמיתית עבורנו. ולכן אנחנו משתמשים דווקא ביותר נמוך כדי לחיות את החיים בכל עוצמתם.
אני חושב שבאיזשהו מקום יש פה קישור, אנחנו לפני יום העצמאות, נכון? אז אנחנו אומרים באמת על האומה הישראלית.
חזרנו לחיים.
לא רק שחזרנו לחיים, גם קידוש החיים. זאת אומרת, המוות הוא אופציה של יערג ובל יעבור. היא לא אופציה
מודפת. אני אגיד לך משהו מאוד מעניין לגבי יום העצמאות. אנחנו רואים שעם ישראל, מי שאומר הלל, ברוך השם, אומר הלל, אבל מעטים הם. אבל אין כמעט יהודי בארץ ישראל, מכל המגזרים שלו יהיו, שלא עושה, על האש. מנגל ביום העצמאות. כלומר, יש איזה מין הדגשה שאנחנו עושים משהו שהוא לכאורה קצת גס, קצת עממי, ודווקא בזה אנחנו חוגגים את חזרתנו אל הקודש. הקודש של החיים עצמה.
מתוך הגשמיות אנחנו לומדים על הרוחניות. איזה יפה. מתוך המנגל אנחנו מגיעים לרוחניות, וזה... ואפילו אולי נזכרים בדברים עמוקים יותר וגדולים יותר. תודה רבה לרב אושר.
תודה רבה.
תודה רבה לצופים. תזריע מצורה, ואנחנו נהיה פה גם בשבת הבאה. תודה.